בבקשה. הוא שם את זה פה, בסדר? שבוע טוב. טוב, שבוע טוב. הברכה שמברכים לקראת חג הפסח היא בדרך כלל שיהיה לך פסח כשר ושמח. ויש פה איזו תפילה מיוחדת שצריך שפסח יהיה גם כשר וגם שמח. ואני חושב ששני החלקים צריכים תפילה מיוחדת. זה שצריך שהפסח יהיה כשר, זה ודאי שצריך. יש הרבה מאוד הלכות, הרבה דברים. איסור חמץ הוא איסור מאוד חמור. אבל גם זה שפסח יהיה שמח, אז גם זה משהו שמרוב ההכנות ומרוב הלחץ עלול גם כן ליפול וללכת לאיבוד, ואז אנשים מגיעים לפסח כשהם קוראים את העבדים היינו, אז הם מבינים את זה טוב, ועכשיו שאנחנו בני חורין זה כבר לא מבינים טוב. בכל אופן, אז לכן שני הדברים צריכים ברכה בפני עצמה. אנחנו בחלק הראשון, שהוא בעצם יהיה הרוב, נדבר על הפסח כשר, על החלק הראשון של פסח כשר, ובחלק השני, שהוא יהיה קצר יותר, אבל בחשיבות שלו, הוא לא פחות חשוב מהחלק הראשון, נדבר על הפסח שמח. אז קודם כל, לגבי פסח כשר. אנחנו יודעים, שאסור לאכול חמץ. לא רק שאסור לאכול חמץ, אלא גם אסור להשאיר בבית חמץ. אסור להשאיר בבית חמץ. יש חובה לבדוק ולבטל ולבאר את החמץ שנמצא ברשות שלנו. יש את הדרך של מכירת חמץ. אולי לפני שאנחנו מתעסקים במכירת חמץ, אני רוצה לדבר על משהו שהוא קצת יותר רחב. ובזה קודם כל אני רוצה לתת כמה כללים. דבר ראשון, מאוד מאוד חשוב. הרבה פעמים אנחנו מגיעים לסופרים ויש שם כל מיני מוצרים, כל מיני דברים שלא נראה לנו בכלל שיש בהם חמץ. לא נראה שיש להם איזשהו חמץ. אני יודע, שימורים של דגים, שימורים של טונה, כל מיני דברים כאלה. ועל הדבר הזה אין איזושהי חותמת שכתוב בקשר לפסח. והשאלה היא אם אפשר לקנות את זה בגלל שלכאורה אין פה שום בעיה של חמץ, או שצריך הכשר לפסח. התשובה היא כל דבר, כל מזון מעובד, כל משהו שמאבדים אותו בבית חרושת או משהו כזה, הכל צריך הכשר לפסח. כל דבר צריך חתימה, והסיבה היא בגלל שיש המון 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 תערובות שאנחנו אפילו לא מתארים לעצמנו ממה זה עשוי. פעם מישהו הסביר לנו שיכול להיות מצב שיש באיזשהו אוכל, יש חומר טעם, משהו שבא לתת לו טעם טוב, ובחומר הזה יש 300 מרכיבים, ingredients. 300, זה לא סתם. בדבר שכזה, זה צריך בשביל זה חוכמה שלמה. ולכן כל דבר לפסח חייב הכשר לפסח, חייב חותמת לפסח. גם אם זה אוכל של בעלי חיים, אוכל של כלבים, בבונזו למשל, כן, האוכל של הכלבים, אז יש שם חמץ. צריך לדאוג לזה שהכל יהיה עם חותמת של הכשר לפסח. תגיד, אני לא אוכל, זה רק הכלב שלי. בא לי ראו, בא לי מצא, נאמר גם עליך וגם על מה שהכלב שלך אוכל. על כל דבר צריך שתהיה חותמת לפסח. מה הדין לגבי תרופות? לגבי תרופות, האם מותר להשאיר אותם בבית, או שצריך למכור אותם, האם מותר להשתמש בהם, או שלא. אז יש בזה בעצם שתי קבוצות עיקריות. הקבוצה החמורה יותר זה תרופות שיש להם טעם טוב, כמו למשל סירופים לילדים או דברים שכאלה. תרופות כאלה, אפילו אם יש שם רק ספק, לא ודאי, ספק אולי יש שם חמץ, אז אסור לי להשאיר את זה בבית. צריך או לבאר או למכור. ודאי וודאי שאסור לי להשתמש בזה. הרי זה איסור חמץ בפסח. מתי כן מותר להשתמש? רק במקרה אחד. והמקרה הזה חולה שיש בו סכנה. אם יש פה סכנה של פיקוח נפש, והרופא אומר שאין איזושהי תרופה אחרת שהקשרה לפסח שהחולה יכול לקחת, פיקוח נפש דוחה את כל התורה כולה, ולכן מותר להשתמש בתרופה הזאת. אבל אחרת לא. לא רק שאסור לקחת, חייבים או למכור או לבאר, למכור את זה לגוי. זה לגבי תרופות שיש להם טעם טוב. הקבוצה הקלה יותר זה תרופות שיש להם טעם מר. תרופות כאלה שאין להם טעם טוב, כדורים או דברים כאלה שבעצם בדרך כלל בולעים אותם. אז כאן התרופות האלה, למה בעצם, למה ההגדרה שלהם קלה יותר? בגלל שמצד אחד הרי הם לא ראויות לאכילת כלב. זה משהו שהוא לא טעים, אין לו טעם טוב. ודבר חמץ שהוא נפסל מאכילת כלב, אז אין בעיה להשאיר אותו בבית. זה מצד אחד. אבל מצד שני, עובדה שלוקחים את זה. עובדה שאנשים לוקחים את התרופות. אז לכן יכול להיות אולי שזה חמור יותר. כי עובדה שלוקחים את זה. אבל זה שלוקחים את זה לא בגלל החמץ שבתרופה. לוקחים את זה בגלל התרופה שבתרופה. לכן הדרגה של התרופות האלה היא דרגה שהיא קלה יותר. אבל בואו נראה מה הדינים שלהם. אז ככה. אם יש בתרופות האלה ודאי חמץ, אוקיי? תרופה, כדורים שאנחנו יודעים בוודאות שיש בהם חמץ, אז מותר רק לחולה, אפילו חולה שאין בו סכנה. מה זה חולה שאין בו סכנה? זה נכון לא רק לפסח, זה נכון גם לשבת ולעוד הרבה עניינים אחרים. חולה שאין בו סכנה, הכוונה היא אחד כזה שלא מסוגל לתפקד, לא מסוגל להתנהג בצורה הרגילה שלו. זאת אומרת, אם הוא מרגיש כל כך חולה שהוא לא היה הולך היום לעבודה, כן? הוא צריך לשכב במיטה. יש לו חום או משהו כזה. זה מה שנקרא חולה שאין בו סכנה. אפילו חולה שאין בו סכנה, מותר לו לקחת תרופות כאלה שאין להם טעם טוב, שיש בהם ודאי חמץ. אם זה רק ספק חמץ, אנחנו אפילו לא בטוחים שיש שם חמץ. ברור, אם אפשר לברר את זה, צריך לברר את זה. אבל אם אין לי דרך לברר את זה, ויש שם ספק אם יש חמץ או לא, מותר אפילו למישהו שרק יש לו איזשהו כאב קל, קצת כאב ראש או משהו כזה, גם כן מותר לו. הסיבה שזה מותר היא בגלל שרוב התרופות אין בהם בכלל המילה מחמץ. אז במצב שכזה, הפוסקים יתירו לסמוך על זה ולקחת. אז זה לגבי... מה? זה קצת בעיה, אלא אם כן אתה מגדיר במחירה מראש שאתה מוכר רק את התרופות שיש בהן חמץ. כן. כי אחרת אם אתה מוכר את הארון וכל התכולה שלו, אז זה בעצם של גוי. אתה צריך להרים אליו טלפון ולשאול אותו אם אתה יכול להשתמש בזה. בסדר? אוקיי. זה לגבי תרופות. מה לגבי... סליחה. מה לגבי קוסמטיקה או סבונים, קרמים, חומרי ניקוי, כל הדברים האלה? האם הדברים האלה מותרים לשימוש בפסח, צריך בכלל הכשר לפסח או לא? אנחנו עושים על זה הרבה הרבה כסף, על כל החותמות שיש על האקונומיקה וכל הדברים האלה. אז האם צריך לזה הכשר לפסח או לא צריך? אז ככה, עוד פעם, מעיקר הדין זה מותר. למה זה מותר? בגלל שזה לא ראוי לאכילת כלב. חמץ שלא ראוי לאכילת כלב, אמרנו מותר, אין עם הדבר הזה בעיה. מה הצד להחמיר בזה? הצד להחמיר בזה הוא שיש כלל שמצאנו אותו ביום הכיפורים, והוא נקרא שיחה כשתייה. ביום הכיפורים אסור לא רק לאכול או לשתות, אלא גם אסור לסוך, זאת אומרת לשים, למרוח שמן על הגוף. ולמה? הגמרא לומדת את זה מסכת יומא מהפסוק, ותבוא כמים בקרבו וכשמן בעצמותיו, כמו שמים באים בקרבו שתייה, ככה גם כשמן בעצמותיו, השמן נספג בגוף, שיחה כשתייה. יש מהאחרונים שכתבו שהכלל הזה של שיחה כשתייה הוא לא רק לגבי יום הכיפורים, אלא גם לגבי הלכות אחרות, לעניין תרומה וגם לעניין פסח. וממילא אותם קרמים שאנחנו שמים אותם על הגוף, אז בעצם יש כאן שיחה כשתייה. לכן לכאורה יש פה מקום להחמיר. אז מה ההלכה למעשה? אז אנחנו מחלקים את זה לשלוש...
זה גם בסבון ושמפור?
מה? גם כבר נראה. למעשה, יש בדבר הזה שלוש דרגות. הדרגה החמורה ביותר היא מה שאנחנו מכניסים לפה. מה שמכניסים לפה, זאת אומרת, אני מדבר על משחת שיניים, למרות שמעיקר הדין, רק משחת שיניים שיש לה טעם טוב, רק היא צריכה הכשר. אבל מקפידים למצוא הכשר לפסח גם על משחת שיניים שאין לה טעם טוב. סוף כל סוף זה נכנס לפה, מה שנכנס לפה צריך להיות בטוח שזה קשר לפסח. חוץ מזה השפתונים, ליפסטיק, כל הדברים האלה, גם כן מקפידים למצוא לדבר הזה הכשר, הכשר לפסח, כי מכניסים, שמים את זה על הפה. הדרגה שהיא קלה יותר זה הקרמים, הקרמים שמורחים על הגוף, והסבונים. סבונים עוד מעט נראה, זה קצת יותר קל. בקרמים יש יותר מקום להקל, בגלל שאנחנו לא מכניסים את זה לפה, מצד אחד. אבל מצד שני, כמו שאמרנו, שיחה כשתייה, יש כאן מקום יותר להחמיר בזה, ולכן יש גם כאלה שמחפשים הכשרים על הקרמים. לגבי סבונים, סבונים זה קצת יותר קל. ולמה זה יותר קל? כי הסבון בעצם לא אמור להיספק בתוך הגוף. זה לא כמו קרם שאני שם אותו על היד כדי שזה ייכנס לתוך הגוף. הסבון בעצם בא כדי לנקות. הוא בא כדי לשטוף את הלכלוך. אז גם קשה לקרוא לזה שיחה. זה לא ממש שיחה. מצד אחד. מצד שני, כבר היום יש סבונים כאלה שיש בהם כל מיני, מכניסים כל מיני דברים שזה כבר... שאתם כבר רוצים שזה יישאר לך על הגוף, ויש איזה כל מיני חומצות טובות וחומרים טובים והכל. לכן, בקבוצה הזאת, הקרמים והסבונים, אם בקלות, כמו פה ברמת בית שמש, אפשר למצוא משהו עם הכשר, משהו שהוא לא הרבה יותר יקר, אז כדאי למצוא לדבר הזה הכשר לפסח. אם זה קשה, אפשר בהחלט לסמוך על השיטות שלא צריך הכשר לפסח, לא לקרמים ולא לסבונים, זה בסדר גמור.
זאת... יש הרבה סבונים שהם ליקוויד בצורה שיש סאלד?
לא צריך להתבדל בזה.
אפילו סאלד יותר טוב...
מה?
אפילו משהו...
מוצק, כן.
זה גם כן...
זה גם בסדר, זה אותו עניין.
גם כן בתחילה ייקח משהו שזה קשה...
תראה, אם זה סבון שכל מה שיש בו זה רק לנקות, אז זה יותר קל. אבל אם אלה סבונים, בדרך כלל בליקוויד סופ, שם יש, בדרך כלל, יש כל מיני תערובות והכל, אז פה אולי זה טיפה יותר חמור. אבל עוד פעם אני אומר, כל העניין הוא רק אם קל ונוח למצוא.
הדבר של חזן זה דבר שראו
לי נכון. מה? של שיחה כשתייה. האחרונים מביאים את זה, הגרם מביא את זה, הביאור הלכה מביא את זה בהלכות שבת. בגלל האחרונים, משם זה מתחיל. לא מהגמר. הנאה, אבל זה חמץ שראוי לאכילת כלב.
אבל איסור הנאה זה רק חמץ שראוי לאכילה, אסור גם
להנות ממנו? מה? כן, יש חמץ שלא ראוי לאכילת כלב, הדרך היחידה שזה אסור זה באח שבה. אם החשבת אותו, ואח שבה הכוונה היא שאכלת אותו. אתה לקחת חמץ שהוא לא ראוי לאכילת כלב, ושמת אותו בפה ואכלת אותו, אז כאן נתת לזה חשיבות. אבל אם לקחת כזה חמץ ונהנית ממנו בדרך אחרת, אין בעיה. כן.
אם יש שמפו שאני בטוח שיש בתוך חמץ,
כן.
אני חייב למכור את זה?
עקרונית, לא. למכור לא צריך. את כל הדברים האלה, כל הקבוצה, הקוסמטיקה והחומרי ניקוי, לא צריך למכור את זה. אפילו אם אתה יודע. אפילו אם אתה יודע, כי זה לא רואה להכילת כן. אין לי זה בעיה. בסדר? עכשיו...
גם השנכנס לפה?
מה?
גם
השנכנס לפה, כן.
לא צריך.
גם המשחת שיניים והליפסטיק וכל זה, לא צריך למכור את זה. לא צריך למכור. עכשיו, הקבוצה הקלה ביותר מתוך השלוש האלה, כן, דיברנו על מה שמכניסים לפה, על הקרמי והסבוני, והקבוצה הקלה ביותר זה חומרי ניקוי. חומרי ניקוי, אני מתכוון, קודם כל האקונומיקה, חומרי ניקוי ששוטפים איתם את הרצפה, וגם חומרי ניקוי ששוטפים איתם את הכלים. גם זה, מה ששוטפים את הכלים, אומר לך, מה, זה צריך הכשר, אתה שוטף עם זה את הכלים, ומי יודע, והכל, לא, רבותיי, לא. לא צריך על הדבר הזה הכשר בכלל, זה לא ראוי לאכילת כלב, אין פה שיחה, זה בסך הכל בא בשביל לנקות, אין עם זה שום בעיה, לא צריך לדבר הזה הכשר בפסח, אני מקווה שהדברים ברורים, אוקיי? טוב, הלאה. מוצרי נייר, כוסות נייר, נייר אפייה, כל הדברים האלה, הייתה איזושהי שמועה שיש בזה בעיה שהמילן, איך אומרים המילן באנגלית? איך? סטארץ', כן. אז הייתה שמועה, תודה, הייתה שמועה שהמילן הוא מחמץ, כמה וכמה רבנים בדקו את הדבר הזה, הרב שמואל דוד, הרב של אפולה, ועוד כמה רבנים אחרים בדקו את הדבר הזה, בררו עם המפעלים, אין שום חמץ בניירות האלה, אפשר לקנות את המוצרים האלה, לא צריך בשביל המכשר, זה בסדר גמור. מה?
תבניות אלומיניום,
פה יש מקום להחמיר בזה, כן. כן, פה יש מקום להחמיר ולהצביר הכשר. על זה כן. עכשיו, סליחה, מצה עשירה. לגבי מצה עשירה, מה זה מצה עשירה? מצה עשירה הכוונה היא שלקחו בצק, בצק של הרשמית, ולשו אותו, הכינו אותו יחד עם מי פירות, יחד עם יין או, או איזשהו חלב, או לא משנה מה, הכינו את זה יחד עם מי פירות. מה הדין של מצה עשירה? מחלוקת גדולה בין הראשונים, מחלוקת להלכה בין השולחן ערוך לבין הרמ"א. השולחן ערוך אומר, מי פירות לא מחמיצים. מי פירות לא מחמיצים, הכוונה היא, היין הזה לא מחמיץ את הבצק, מותר לאכול את זה בפסח, אין עם זה שום בעיה. מותר לאכול בפסח. אבל, גם לפי דעתו של השולחן ערוך, אם זה מי פירות שהם מעובבים יחד עם מים, עם קצת מים, אז זה מחמיץ, וזה מחמיץ אפילו יותר מהר. שמעתי ממישהו השבוע, הוא אמר לי שהוא דיבר עם כימאי, מישהו שככה מתעסק בכימיה, והוא הסביר לו שמי פירות יש להם איזושהי חומציות. חומציות, איך אומרים את זה? אסיטי. יש להם איזושהי חומציות. והחומציות הזאת, החומציות הזאת הורסת את הגלוטן. הגלוטן זה החלבון שממנו הבצק מחמיץ, זה מה שגורם לכל ההחמצה, ולכן מי פירות לא מחמיצים, אבל כנראה ברגע שמוסיפים לזה מים, אז זה דליל יותר. המים קצת מחלישים את החומציות, ולכן זה מסוגל להחמיץ. זאת שיטתו של השולחן ערוך, וכך נוהגים הספרדים לאכול מצה שלשו אותה במי פירות, ביין או משהו כזה. לעומת הרמ"א פוסק כמו רש"י, רש"י בפסחים כותב שגם מי פירות לבד מחמיצים. מה שהגמרא אומרת מי פירות אינן מחמיצים, היא התכוונה רק לומר שזה לא חמץ גמור, אבל בכל אופן יש כאן בעיה של חמץ, ולכן כל מה שמותר זה רק לזקן או חולה בשעת הדחק, רק אז זה מותר. מי פירות עם מים בכלל אסור, אפילו בשעת הדחק לפי שיטתו של הרמ"א. למה הדבר הזה נוגע? יש סיפור שלם, שנים על גבי שנים, מי שלא גדל פה בארץ אולי לא כל כך מכיר את זה, אבל פה בארץ זה כל פסח זה סיפור חדש, זה העוגיות יין. עוגיות יין של חברת פפושדו. מכירים את העוגיות האלה? הגדולות האלה. אז יש עליהם הכשר של הרב עובדיה יוסף, ואחרים צועקים וטוענים שזה חמץ גמור, והשאלה היא מה הולך פה בכלל? איך זה? מה? הרב עובדיה. היום הרב אברהם יוסף הוא זה שנותן את ההכשר. אבל בזמנו זה היה עובד. לא, הוא נתן, בטח. הוא נתן את ההכשר. יכול שהבן שלה היה שם בפועל, אבל ההכשר תמיד היה כתוב על שמו, של הרב עובד. גם הרב אמר, גם כן הולך בדרך שלו. בכל אופן, מה הסיפור שם? העניין הוא בעצם כזה. הרב עובד יוסף, הרב אמר, טוענים שבעוגיות האלה כל מה שיש זה רק יין. זה כל מה שיש שם. וממילא, לפי השולחן ערוך, לספרדים, ברגע שיש לי בצק ומי פירות, יין, אז מותר לאכול את זה לפסח. כל ההכשר הזה הוא אך ורק לספרדים, לא לאשכנזים, שזה יהיה ברור. לעומת זאת, הרב מרדכי אליהו ועוד טענו בזמנו שזה לא נכון. זה לא שיש שם רק יין, יש בתוך הצינורות של המפעל שם, של חברת פפושדו, יש שם גם מים. כששוטפים את הצינורות ומנקים אותם, אז יש שם מים. חוץ מזה, יש כל מיני חומרים, אנטיפון, חומרי הצפחה, שמשחררים מים בזמן הייצור, בזמן שמכינים את זה. ולכן, גם לפי הספרדים, זה מי פירות עם מים, ולכן יש פה בעיה של חמץ. הרב מרדכי אליהו אמר עד כדי כך שהעוגיות האלה הם ספק חמץ, אם לא חמץ גמור. ממש. ולכן את העוגיות האלה, אלא אם כן, יש למישהו מכאן, רב מובהק שפוסק לו שהדבר הזה מותר ושהוא בדק וזה בסדר, העוגיות האלה לא רק שאנחנו לא אוכלים אותם, אלא אנחנו או מוכרים אותם לגוי, או עדיף שורפים אותם. אם זה רק היה יין וזהו, אז כאן באמת לספרדים היה מותר. אבל הוויכוח פה על המציאות. מה?
אשכנזי לא אוכל.
אשכנזי לא אוכל את זה, אבל הוא חושש פה לחמץ. אשכנזי, מה?
הוא יכנס את זה למכירה.
אז אם זה רק, תראה, אם בשעת הדחק או לזקן מותר, אז אם ככה מסתבר שלמכור את זה לא צריך. הרי אחרת איך אתה יכול להתיר את זה עם דבר שצריך למכור אותו? כן? אבל כל זה רק אם אתה יודע בוודאות שאין שמיים בכלל. מה שטוענים היום זה שיש שם תערובת של מים. אוקיי? לכן בזה אנחנו מחמירים מאוד. קמח מצה. צריך להבדיל בין שני דברים שיש להם רק עוד אחת שמפרידה ביניהם. יש קמח מצה ויש קמח למצה. מה ההבדל בין שני הדברים האלה? חשוב מאוד להקפיד על זה. קמח מצה זה אומר קמח שנעשה ממצה שנאפתה ונתחנה. לקחו מצה, אפו אותה ותחנו את הקמח. קמח כזה לא מחמיץ. קמח כזה אין שום בעיה להשתמש בו, לבשל עם זה, זה בסדר גמור. קמח למצה זה קמח שאיתו אפשר להכין מצות. וקמח כזה עדיין לא אפו אותו, ולכן אם לא ישמרו כמו שצריך לשמור מחמץ 18 דקות, אז זה יחמיץ. לכן צריך לבדוק ולהקפיד על הדבר הזה מאוד. דבר אחרון בעניין הזה, מה? יש, הדברים האלה נמצאים, כן. הדברים נמצאים. מה? נכון, זה פחות מצוי, אבל צריך לדעת, להסתכל. פשוט תסתכלו כשאתם קונים, שזה קמח מצה. עוד דבר אחד, אחרון בעניין הזה.
מה?
מה זה שונה מקמח רגיל? זה יותר קל מקמח רגיל. קמח רגיל יכול להיות שכבר החמיץ. קמח רגיל עושים, המחיר. קמח רגיל זה קמח שעושים לו לטיטה במים. מפרידים, הרי בעצם הקמח, כשתוכנים אותו בהתחלה, אז זה קמח מלא. זה קמח שיש בו גם את הסובין, גם את הקליפות של החיטה. אז איך מפרידים בין הקליפות לבין הקמח? מה שנקרא היום קמח לבן. זה קמח אחרי שהפרידו ממנו את הקליפות. איך עושים את זה? עושים את זה עם מים. יש צנטריפוגה כזאת ועם מים וזה ומפרידים. ופה כשעושים את ההפרדה הזאת, אז כשעושים את ההפרדה הזאת אנחנו חוששים שזה מחמיץ. לכן כל מי שמקפיד או מקפידה על לאכול לחם מקמח מלא, לא צריך להיבהל, לא צריך לחפש מצה מקמח מלא, כל מצה היא קמח מלא. בסדר? אפשר להיות רגועים, זה בסדר גמור. כל מצה היא קמח מלא. טוב, עכשיו, דבר אחד אחרון לגבי המצות שקונים. יש מצות שנקראות מצות חי רגעים. ראיתם את זה? לחנויות. מצות חי רגעים. ופה עומד הבן ושואל, מה נשתנה? מצות חי רגעים. יש מצה שהיא לא חי רגעים. על כל מצה צריך להקפיד, לאפות אותה תוך 18 דקות. מה הכוונה? יש פה דבר מאוד 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 חשוב. חי רגעים זאת אומרת שבמפעל שמכינים את זה, כל 18 דקות עוצרים את הכל, מנקים את הכל, את הליין, את הפס ייצור, מנקים את הכל, ואז עושים את, את החבילות הבאות. זה הכוונה חי רגעים. ואם יש משהו שצריך להקפיד עליו בפסח, זה זה. על זה צריך להקפיד. לקנות מצות של חי רגעים, בגלל שתחשבו, אם לא ניקו את זה כמו שצריך, ומספיק שנשארה חתיכה אחת קטנה של בצק שמה על הפס, והחתיכה הזאת יכולה להידבק למצות הבאות, ואנחנו ממש עלולים להיכשל באיסור חמץ בפסח. אז לכן, להקפיד לקנות מצות שכתוב עליהן מצות חי רגעים. בסדר? אוקיי. שלב הבא, קטניות. בסדר? מה זה, מה העניין בכלל של קטניות? מאיפה זה הגיע? מצות שמורות שהן לא חי רגעים, אני לא יודע להגיד לך, מסתבר שהן כבר מקפידים שזה יהיה שמור, ומקפידים גם על חי רגעים, אבל צריך לבדוק את זה. צריך לבדוק. לגבי קטניות, אז קודם כל, קטניות זה לא חמץ. לא חמץ, בשום פנים ואופן. כן? מישהו, אחד הרבנים בערב של נוף איילון, שלבים, סיפר לי פעם שניגש אליו מישהו ושאל אותו האם מותר לו לתת לטוקי שלו לאכול קטניות. האם מותר לו לתת קטניות? אז הוא שאל אותו אם הטוקי אשכנזי או ספרדי. זה מה ששאל. בכל אופן, רבותיי, קטניות זה לא חמץ. קטניות זה לא חמץ, לא צריך למכור, מותר לתת את זה לבעלי חיים. עוד מעט נראה שיש גם יותר שאפשר לתת להם את זה. כבר נראה. למה הדבר הזה נאסר? זה מנהג שנהגו לאסור, זה מופיע בראשונים, והסיבה היא בגלל הדמיון שבין הקטניות לבין גרעיני דגן, לבין הדגן. מה זה אומר? הדבר ראשון, בגרעינים, הגרגירים של הקטניות, הם מאוד דומים לגרגירים של הדגן, של חיטה, שעורה וכו', וגם הרבה פעמים יש ערבוב בתוך הסקים, או היום בתוך הקונטיינרים של שמובילים בהם את הגרגירים, הגרגירים של הקטניות, יש שם הרבה פעמים גם כן גרעינים של דגן. זה דבר ראשון. דבר שני, התבשילים, כשמבשלים את זה ומבשלים את זה, עושים דייסה מזה ודייסה מזה, זה נראה כמעט אותו הדבר. דבר שלישי, משניהם עושים קמח, גם מזה וגם מזה. בקיצור, פחדו שיתבלו ויחליפו ביניהם, ולכן מנהג אשכנז, ככה הרמ"א פוסק להלכה, מנהג אשכנז להימנע לא לאכול קטניות בפסח. עכשיו, מה נכלל באיסור של קטניות? מה נכלל בזה? פה יש בעצם שתי דרכים, שתי גישות עיקריות בין הפוסקים. הגישה המחמירה יותר, זה הגישה של מי שכתב את הספר סידור פסח כהלכתו, נדמה לי הרב גרוסמן, הוא הולך לפי ההגדרה הבוטנית, לפי מה נחשב קטניות. הרמב״ם בהלכות כלאיים כותב שמה שנחשב קטניות זה זרעונים, גרעינים כאלה שהם דילים, שוכלים אותם באדמה, ובסוף אוכלים את הגרגירים עצמם. זה מה שנחשב קטניות, זה לעניין כלאיים, וזה גם לעניין איסור קטניות בפסח. אז ממילא כל דבר שמבחינה בוטנית, הוא שייך להגדרה הזאת, נכלל באיסור הזה של קטניות. אני רק רוצה להגיד משהו, אם משהו לא ברור ממה שאמרתי, בסדר? בין אם זה בגלל השפה או בגלל שמשהו לא ברור, בבקשה לשאול. מה? מה זה בוטנית? בוטנית, מה זה? חשבתי זה הכי פשוט. בוטנית. בסדר? בכל אופן, זאת שיטתו של הסידור פסח כהלכתו. לעומת זאת, ומשה פיינשטיין כתב בתשובה, שאלו אותו לגבי שמן בוטנים, פינאט אויל, שאלו אותו על שמן בוטנים, האם מותר להשתמש בזה בפסח או אסור להשתמש בזה בפסח, ומשה פיינשטיין נותן שם כלל מאוד חשוב. הוא אומר, תדעו, זה לא שכשאמרו שקטניות אסורות, לקחו את הכלל של קטניות ואמרו, כל מה שמבחינה בוטנית נחשב קטניות אסור. הייתה רשימה של דברים, שהייתה בזמן הראשונים, באותו זמן שאסרו, ואת הרשימה הזאת אסרו, וזהו. מה שהיה ברשימה אסור, מה שלא היה ברשימה מותר. דוגמה מאוד מאוד פשוטה. תפוחי אדמה אוכלים בפסח? אוכלים בפסח. אוי ואבוי אם לא נאכל בפסח, נכון? מבחינת קטניות, לכאורה היה צריך לאסור את זה. למה? מתפוחי אדמה עושים קמח בדיוק כמו שעושים קמח מזה. כמו שעושים קמח מחיטה, נכון? אז הרב מרדומסק אמר שצריך להודות לקדוש ברוך הוא שהתפוחי אדמה לא היו אז באותו זמן, לא השתמשו בהם בזמן שגזרו את הקטניות. אחרת מי יודע מה היינו עושים? איך היינו אוכלים? בכל אופן, כן. מה? נכון, הוא מתיר שמן סויה. אני כבר אגיע לנפקמינות בין הזה. אז לפי זה, יש לנו כמה פרטים, כמה דברים ששואלים עליהם הרבה, ונראה מה הדין שלהם. דבר שום, קינוע. קינוע? יודעים מה זה קינוע? אוקיי. קינוע, זה לכאורה נתון במחלוקת שבין רבי משה פיינשטיין לבין הסידור פסח כהלכתו. לפי רבי משה פיינשטיין, זה מותר, בגלל שקינוע לא הייתה ברשימה. הרב דוב ליאור אמר את זה מפורש, שהקינוע מותרת בגלל שהיא לא ברשימה שהייתה בזמן שאסרו. לעומת זאת, לפי סידור פסח כהלכתו, אם אני הולך לפי ההגדרה הבוטנית שלהם, אז זה קטניות. עד כדי כך שאני לא יודע איך אומרים את זה באנגלית, אבל השם שקוראים לזה בחוץ לארץ זה אם הדגן, האמא של הדגן, כן? האמא של הדגן, ככה קוראים לקינוע. אז לפי ההגדרה הבוטנית יש מקום לאסור, בדרך כלל הפוסקים מחמירים בזה, בקינוע. בסדר? לדעת. דבר נוסף, טפיוקה. טפיוקה, יודעים מה זה? יש? טפיוקה. אתה לא יודע מה זה? שאל את אמא שלך. טפיוקה. טפיוקה גם לפי ההגדרה הבוטנית, זה לא נקרא קטניות, ולכן הדבר הזה מותר. אותו הדבר לגבי קפה. קפה, פולי קפה, או קקאו, או פיסטוקים. כל הדברים האלה. אז בהתחלה, פיסטוקים, פיסטוקים, פיסטאז'ה, אז בהתחלה, רבי יעקב אנדין, רבי יעקב אנדין בהתחלה כתב שאסור לשתות קפה בפסח. זה גזירה שהציבור יכול לעמוד בה, נכון? או מה שאסור לשתות קפה בפסח, ולמה? כי זה קטניות. ואז באיזשהו שלב הוא בדק וראה, מה? מה זה? על אורי לאכילה. זה מדהים פיקוח נפש. בכל אופן, באיזשהו שלב הוא בדק וראה חידוש עצום. מסתבר שהקפה גדל על העץ. פולי קפה גדלים על העץ. אותו דבר פולי קקאו, אותו דבר פיסטוקים, זה גדל על העץ. אז אם זה גדל על העץ, זה בטח לא קטניות. קטניות זה מה שזורים אותו באדמה, זה לא מה שגדל על העץ. לכן הוא חזר בו ואמר שמותר לשתות קפה, אפשר להירגע, זה בסדר גמור. עכשיו, לגבי פיסטוקים, וזה משהו שהוא נכון לגבי כל הפיצוחים, לגבי גרעינים ובוטנים, כל הדברים האלה, למרות שחלק מהם מותרים מבחינת קטניות, אבל יכולה להיות איתם בעיה אחרת. והבעיה האחרת היא, כשקולים את זה, כשאופים את זה בתנור, אז הרבה פעמים מוסיפים לזה מלח וכמח וכל מיני דברים כאלה, וכאן עלולה להיות בעיה של חמץ. לכן, אם אתם רוצים בדווקא לקנות פיסטוקים כדי ליהנות בפסח, אז לברר טוב שהבעיות האחרות לא קיימות, ואז אפשר להשתמש בזה בפסח. כן.
אפשר לקנות בשוק שמוכרים גם דברים שאני לא אוכל, כמו הבוטנים וכו'. זה הכל פתוח, אני יכול לקנות רק את הפיסטוקים?
רק את הפיסטוקים?
כאילו, it's open, so there could be peanuts or other items in the...
נו, בסדר. תדאג לזה שזה יהיה רק פיסטוקים, אין עם זה בעיה. נו, בואו נדבר על תערובת של קטניות, כן.
אם יש השטחה על הסקית שזה קשור בפסח, אז צריך לבדוק גם שאין...
לא, את אומרת סקית של פיסטוקים. מה? כן, רק מה שצריך אולי לבדוק...
הוא אומר רק על סקית.
שמה? כן, אז הרבה פעמים כתוב על זה רק לאוכלי קטניות. כתוב לאוכלי קטניות, אבל אני אומר, פיסטוקים אין איתם בעיה. פיסטוקים זה לא קטניות, אפשר לאכול את זה. נכון, קמח או דברים כאלה, נכון. נכון, נכון. בסדר? זה לגבי פיסטוקים. דבר נוסף, אני משתדל כל שנה להגיד את זה, ואני ממש מבקש מכם לעזור בדבר הזה. לגבי קנולה. קנולה, לפתית, לציטית, זה הכל אותו הדבר. זה, יש לנו גם את הרב מרדכי אליהו וגם הרב אריאל, ששניהם טענו על פי הרמ"א, שקנולה היא בכלל לא באיסור של קטניות. ולמה? בגלל שאת הקנולה הזאת, את הלפתית, לא אוכלים את זה בכלל. זה לא מיועד למאכל אדם. אז יש כאלה שמחמירים בגלל שבאבני נזר, כמו מסוכות שבאבני נזר, יש שם איזה שתי תשובות שמשמע אולי לאסור, אבל הרמ"א פסק מפורש שהדבר הזה מותר, ולכן אני חושב שדבר מאוד מאוד נכון, לקנות שמן קנולה לפסח. לא לקנות שמן דקלים, ולא לקנות שמן אגוזים, זה גם מאוד מאוד יקר, זה גם מאוד לא בריא, מאוד לא בריא, אין לזה שום הצדקה. למרות שכתוב על הבקבוקים האלה, כתוב עליהם כשר לפסח לאוכלי קטניות. האמת היא שכבר היום שמעתי בשנים האחרונות שהם כותבים כשר לפסח לאוכלי לפתית. כשר לפסח לאוכלי לפתית, זאת אומרת, אם אתה אוכל קנולה, אתה יכול לקנות שמן קנולה. זה מה שכתוב שם. כן? אבל באמת, הדבר הזה מותר. עכשיו אני אגיד לכם, למה חשוב לי שתעזור?
אפילו עושה את הסדר אחר הצהר?
מה?
אפילו
עושה את הסדר אחר הצהר? למה חשוב מאוד לקנות את זה? אני אסביר לכם מסיבה מאוד פשוטה. ברגע ש כבר יש מנהג, וכבר זה התפשט בין הציבור, שדבר אסור, אז כבר קשה מאוד להתיר אותו. קשה מאוד להתיר אותו. ולכן צריך להשתדל עד כמה שאפשר, שזה לא יתפשט לאיסור. זה לא מוצדק, זה לא בסדר, ופשוט חבל. בא מישהו ושאל אותי רגע אחד, אבל הוא שמע שיש גרעינים של דגן בתוך הקנולה, ואם ככה זה חשש לחמץ והכל, אז בזכות בניים שפירה, הוא לא נמצא פה עכשיו, הוא קישר אותי לרב של חברת שמן, ודיברתי איתו וקיבלתי ממנו אפילו מכתב מסודר מהמדען שאחראי על חברת שמן, והוא שם כותב השמן הזה הוא נקי לגמרי, אין שם אפילו תערובת של מים, כלום, זה רק לפתית וזהו זה, הדבר הזה מותר, אין איזה שום בעיה. אז אני מבקש מי שיכול שיקנה שמן קנולה.
למה אין על זה הכשר רגיל?
מה? למה אין על זה הכשר רגיל? אז אני אומר, הבדצים, יש מהבדצים שמחמירים בגלל איזו תשובה אחת באבני נזר, שממנה משמע שיש בזה בעיה של קטניות. אבל הרי מה פסק מפורש שזה בסדר? הרי מה פסק מפורש בדין של אניס וקימל, שאלה דברים שלא אוכלים אותם? הרי מה כתב מפורש שמותר לו? אניס ואליינדר, אלה שני הצמחים. בסדר? ועל פי הדברים האלה אנחנו פוסקים. אתה עוד מעט תראה דברים יותר, בדברים יותר חריפים אנחנו מקילים בגלל שהרימה פסק. אז קל וחומר בזה. גם אבני נזר לא כתב את זה כדבר ברור, כתב את זה כספק. בסדר? לכן זה מותר לקנות שמן קנולה. מישהו רוצה לשאול? מה, שמן קנולה?
כן, וזה גם, הוא היה אצלנו פסח שעבר.
כן.
וזה גם, אז זה כבר, שעכשיו הם אמרו שזה לא היה, אני שואלת.
בסדר, אז אני אומר, זה מותר, ואם בחוץ לארץ, ה-OU, מתירים שמן בוטנים, אם שמן בוטנים הם מתירים, אז שמן קנולה ודאי שאפשר. בסדר? בוטנים זה הרבה יותר בעייתי. הרבה הרבה יותר, ומתירים את זה. מתירים את זה, למה? כי מוישה אמר שמותר, מה זאת אומרת? אבל אותו רב מוישה, לפי אותו רב מוישה פיינשטיין, ודאי שקנולה מותר. בסדר? זה מותר, אפשר, אפשר להשתמש בזה, אין עם זה בעיה. עכשיו אני רוצה לעבור לשלב הבא, מה קורה אם יש לנו איזשהו תבשיל, איזשהו אוכל שמעורב בו קטניות, מעורבב בו קטניות. כמו למשל, נניח ש... החברים שלנו שהם ספרדים הזמינו אותנו לאכול אצלם. עכשיו ספרדים לא מבזבזים את הזמן על משהו שאין בו קטניות, וסתם זה לא מספיק טעים, והם הכינו משהו שיש בו קטניות והכל וזה. אז האם לי בתור אשכנזי מותר לאכול את זה או אסור לאכול את זה? אז הכלל הוא כזה, ברמה כתוב שאם קטניות נפלו לתוך תבשיל מותר לאכול את התבשיל הזה, מותר לאכול אותו. למה? קטניות אסורות רק אם הן בעין, רק אם הן עומדות בפני עצמן. ברגע שהן חלק מהתבשיל, חלק מהתבשיל, אני מתכוון לומר שאתה לא רואה אותם בעין. אתה לא יכול לקחת אותם ולהפריד אותם. כן? זה חלק מתוך התבשיל. ברגע שזה ככה, מותר לך לאכול את זה, בתנאי שיש רוב שהוא לא קטניות. בתנאי שיש רוב שהוא לא קטניות. אם הרוב זה קטניות, אז זה תבשיל של קטניות. אבל אם הרוב הוא לא קטניות, זה בסדר, ככה רמה פוסק להלכה. מה? שלא רואים אותם, לא רואים אותם בעין. למשל, אני אתן דוגמה אולי יותר מצוין. שמן קטניות, שמן שוודאי הוא שמן קטניות. בסדר? אני לא מדבר על השמנים שהם במחלוקת, כמו שמן סויה או ודאי שמן קנולה. אבל שמן שאתה יודע שהוא שמן קטניות שאתה לא משתמש בו. כן? והכין לך אוכל עם שמן קטניות, מותר לך לאכול את זה. אין עם זה שום בעיה. בסדר? אפילו, בקיצור, יש את זה הרבה דוגמאות לדבר הזה. מותר לאכול את זה, מה שכן, אם אתם... מה? לכתחילה. הדבר הזה נותר לך תחילה. אם אתה מקבל בצלחת, מה?
לא,
לאכול את זה לך תחילה, זה מה שמתכוון. אתה מגיע לחבר שלך וזה מה שהוא שם לך על הצלחת, נותר לך לך תחילה לאכול את זה. מה?
ואם הוא אומר של שמן של קדניות וזה לא, יכול לאכול את זה?
בסדר, אם זה מה שהוא אומר, אז אל תאכל. למה אני אומר אל תאכל? בגלל שיש את שיטת תרומת הדשן. תרומת הדשן כותב שבקטניות רק האיסור של משהו, כן, מה שאנחנו מחמירים, שחמץ ופסח אסור במשהו, את זה אנחנו לא אומרים בקטניות. אז משמע ממנו שאם זה יותר ממשהו ואין 60 כדי לבטל, אז אנחנו כן מחמירים. אבל הרמ"א לא פסק ככה, וכל האחרונים פוסקים לא כמו הרמ"א. אז לכן אני אומר, אם הוא אומר לך, תשמע, זה בלי קטניות, זה עם קטניות, אז אז אם אתה יכול להרוויח את תרומת הדשן, אז תרוויח את תרומת הדשן. אבל במידה וזה מה שיש, אז ודאי שאפשר לאכול את זה לכתחילה, אין עם זה שום בעיה.
יש בעיה אחרת, זה כמו first class במטוס. אחרי הולך לקיני,
הוא לא יכול להציע. אני אומר בסדר גמור, אתה מוכן לקבל את זה על עצמך ולקום בחורש חודש אלו לסליחות? בסדר גמור. אבל צריך את שני הדברים ביחד, זה גם first class. טוב, בכל אופן, בפרט מאוד מאוד חשוב, מאוד חשוב, כשמגיעים להתארח, בפרט אם זה אצל משפחה או חברים או משהו כזה, אז מאוד מאוד חשוב שלא סתם בגלל חומרות שאין להן הצדקה, להתחיל לעשות פילוג וריחוק או משהו כזה. אם מותר לך לאכול, ואתה יודע שבעלת הבית מצפה שתאכל, אז תאכל. אז תאכל, הדבר הזה מותר. מה שכן, אם בצלחת שמים לך את גם קטניות שהן בעין, וגם את התבשיל הזה, את הקטניות שהן בעין שמים בצד, את זה לא אוכלים, את התבשיל עצמו שבו זה מעורב, מותר לאכול, אין עם זה שום בעיה. בעל ואישה, כאשר הבעל ספרדי והאישה אשכנזייה, אז האישה הולכת אחרי הבעל. ולכן מותר לה לאכול קטניות, לבשל קטניות, אין עם הדבר הזה שום בעיה. יש אפילו פוסקים שאומרים, סליחה, שהיא אפילו לא צריכה לעשות התרת נדרים על המנהג שלה. למה? בגלל שכל בת יודעת שברגע שהיא מתחילה להתנהג במנהגים של אבא שלה, זה רק עד שהיא תתחתן, ברגע שהיא תתחתן, מי יודע עם מי תתחתן. אז לכן, אלא אם כן זה חסידות מסוימת, ששם יש רק מאותו זה, שם אולי זה אחר. אבל בדרך כלל, לא צריך התרת נדרים על הדבר הזה, והאישה הולכת אחרי הבעל. האם לי בתור אשכנזי מותר לבשל קטניות לספרדי? מותר לי לבשל, ודאי שמותר לי לבשל, אבל לכתחילה בכלים נפרדים. בסדר? לא בכלים שבהם אני משתמש לפסח. אם אין לי ברירה ואין לי כלים אחרים, מותר לבשל, ואז מחכים 24 שעות, ואפשר להשתמש בכלים האלה כדי לאכול בהם את האוכל שאנחנו אוכלים בפסח. חולים יכולים לאכול קטניות, אין עם זה בעיה. ילדים גם יכולים לאכול קטניות. ילדים יכולים לאכול קטניות. הרב עובדיה יוסף מתיר אפילו לילדים שהם קצת יותר גדולים. הוא לא מתיר את זה לספרדים, הוא מתיר את זה לאשכנזים. אני לא רואה כאן הזמן להיכנס לזה. הוא מתיר לאשכנזים לתת את זה, כי זה אפילו לא איסור דרבנן, זה רק מנהג. לכן מותר לתת את זה לילדים. ראיתי שפוסקים אחרים קצת יותר מחמירים בזה, אומרים שזה דווקא לילדים קטנים, דווקא להם לתת אם הם צריכים את זה. בכל אופן, להם מותר לתת את זה, בעלי חיים ודאי שמותר, כן, לכלב או לחתול, ודאי שמותר לתת את זה, אין עם זה שום בעיה, וכמובן לא צריך למכור את זה, לא צריך לבאר, זה בסדר גמור.
מה?
עד איזה גיל זה נחשב ילדים? ילד קטן, שזה האוכל שלו והוא רגיל לאכול את זה, אפשר לתת לו. בסדר? ברגע שאם זה משהו שאפשר בקלות גם משהו אחר, אז לתת לו משהו אחר. בסדר? היה אחד יהודי בשם הרב יהודה פריז, שהוא תלמיד של הרב דוב ליאור, והוא אמר, אם זה ככה, אם מותר לאכול קטניות בתערובת, אז אם זה ככה, אז מותר לי את, כמעט את כל המוצרים, כמעט את כל מה שמוכרים בסופר, וכתוב עליו כשר לפסח לאוכלי קטניות, מותר לי לאכול את זה. למה? כי זה הרי קטניות בתערובת. הרי רוב רובם של המוצרים, זה לא ממש קטניות. אלא זה תערובת של קטניות, ויש לי שם רוב שהוא לא קטניות. ולכן זה מותר, כך הוא פסק להלכה. אבל אני אומר, הפסיקה המקובלת היא לא כזאת. מחמירים בדבר הזה, פה יש בעיה גם של ביטול איסור לכתחילה. אני לא נכנס לכל הדבר הזה. בכל אופן, לא לקנות את המוצרים האלה, אבל אם אתם מתארחים אצל אחרים, מותר לאכול את הקטניות האלה. טוב, עכשיו לחלק השלישי. החלק השלישי, וזה...
אני מדבר על יוצאים לקטניות.
מה?
יכול לדבר על
היוצא מקטניות,
רק הדיין קוד, משהו בזה.
אה,
לא שמעתי? היוצא מהקטניות.
שמן קטניות.
לא, אבל הדיין קוד, אין הכשר של...
או, אז מה קורה שם? זה קשור למה שדיברתי. הבעיה שם, בקוקה קולה דיאט, הבעיה היא האספרטיים. הממתיק של האספרטיים הוא בעצם מקטניות. הוא מקטניות, אבל מה? הוא מתבטל. עכשיו, הרב לנדו לא מסכים לתת את ההכשר לדיאט קוקה קולה בגלל שהוא חושש לביטול איסור לכתחיל. לכן הוא לא רוצה לתת לזה הכשר. זה בעצם הסיבה.
מה עם קוק זירו?
בזירו אני לא יודע אם זה עם לעשות אותם גם כן או לא. אני לא יודע.
מה הרב פוסק לשאלה?
מה? מה אני פוסק?
מה? יהיה קידוש.
זה יהיה קידוש. לקידוש אתה לא תביא. טוב, רבו יסק, הלאה. עכשיו ככה, זה עוד חלק שצריך להתייחס אליו בהרחבה. אני מקווה שלפחות את הכללים הבסיסיים נגיד, כדי שזה יהיה ברור, וזה כל מה שנוגע להכשרה של המטבח. ההכשרה של המטבח בפסח זה נושא שהוא גדול, ננסה להגיד את הדברים בצורה שהיא קצרה, אבל לא בשבילך אתה אומר, זה לא בשבילך. אתה לא מקבל את ההוראות. טוב, אז ככה, קודם כל, כמה כללים בסיסיים. דבר ראשון, כשבאים להכשיר את הכלים לפסח, צריך לדאוג לשני דברים. דבר ראשון זה חמץ בעין. פורים, דברים כאלה, צריך לנקות כל כלי כמו שצריך. זה דבר ראשון. דבר שני זה להוציא את מה שבלוע בתוך הכלי. להוציא את מה שבלוע, זאת אומרת, אם בישלתי פעם בכלי הזה, סליחה, משהו של חמץ, המשהו הזה נבלע בתוך הכלי, ואני צריך להוציא אותו מהכלי הזה. לכן, אם יש לנו כלים כאלה, שיש שם כל מיני סדקים, חורים, הולס, כל מיני דברים כאלה, שאני לא יכול לנקות אותם כמו שצריך, בכלים כאלה לא משתמשים בפסח. בגלל שכל מה שאני אנסה להכשיר ומה שאני אנסה לעשות, אבל עדיין יכול להיות שיש לי חמץ בעין, פירורים בתוך הכלי, לכן לא נוגעים בהם לפסח, שמים בצד וזהו. עכשיו, איך מכשירים את הכלים? הכלל בדבר הזה הוא כבולעו כך פולטו. מה זה אומר? זה אומר, בצורה שהכלי בלע את החמץ, זאת הצורה שבה אנחנו מכשירים אותו. זאת אומרת, אם הכלי בלע את החמץ בדרך של בישול, בישול זאת אומרת עם מים או עם שמן או משהו כזה, אז צורת ההכשרה שלו היא גם כן על ידי מים. מה זה אומר על ידי מים? זה מה שנקרא הגעלה. איך עושים הגעלה? קודם כל, מחכים 24 שעות. כל הכשרה שנועדה להוציא את מה שבלוע, אנחנו מחכים 24 שעות. אנחנו עוד נשתמש בזה בהמשך גם לעוד דבר. אנחנו מחכים 24 שעות שהטעם יהיה פגום, כמובן אחרי שניקינו כמו שצריך את הכלים, שלא יישאר שם לא פירורים, שלא תישאר חלודה או דברים כאלה. חלודה, יודעים מה זה חלודה? סטיין, נכון? רסט? רסט, אוקיי? שלא תישאר חלודה על הכלי, דואגים להכשיר, לנקות את זה טוב טוב, ואז אחרי 24 שעות לוקחים סיר גדול, שמים אותו על האש עם מים רותחים, כן, מבעבעים, בבוב, נותנים לזה לבעבע, ואז מכניסים פנימה את הכלי שאנחנו רוצים להכשיר.
הסיר של חמץ?
מה?
הסיר צריך להיות קשר לפסח?
אם הסיר צריך להיות קשר לפסח, אם אנחנו עושים את זה עוד לפני זמן איסור חמץ, מעיקר הדין הוא לא צריך להיות קשר לפסח. נדמה לי שמחמירים בדבר הזה, מי שנברו כותב כן להחמיר, אבל מעיקר הדין לא צריך. הם עושים את זה לפני. בכל אופן, אז שמים את הכלי שאנחנו מכשירים בפנים. אם הכלי הזה גדול והוא לא נכנס כולו בבת אחת, זה לא בעיה, אפשר להכניס בהתחלה את החצי הראשון, ואחרי זה להכניס את החצי השני. אחרי שגומרים הדבר הזה, שמים את הכלי בתוך כלי עם מים קרים, וזהו זה. זאת ההכשרה שנקראת הגעלה. עם הכלי. בסדר? ברור? אוקיי? אם הכלי הזה הוא כלי שבלע בלי מים, אלא ישב על ידי האש, כמו תנורי אפייה, תבניות, דברים כאלה, אז צורת ההכשרה שלו היא על ידי ליבון. ליבון זאת אומרת, אנחנו מדברים כאן על ליבון חמור, וליבון חמור הכוונה היא שהאש תחמם את זה כל כך שזה יהיה אדום, שזה יתחיל להיות אדום מרוב האש. עכשיו, בגלל שיש הרבה כלים שאם אנחנו נעשה להם את הליבון הזה, הם יארסו, ולכן חזר חששו שלא יכשירו אותם כמו שצריך, כי אף אחד לא ירצה להרוס את הכלים האלה, לכן אם אלה כלים שאנחנו פוחדים שהם יארסו, לא מכשירים אותם. למשל, תבניות אפייה שאנחנו שמים אותם בתנור, תבניות? כן? ידעו, שי, נכון? בסדר. תבניות אפייה, אנחנו מחליפים אותם, לא משתמשים בתבניות של החמץ. אי אפשר להקשיר אותה, אלא אם כן תנור פירוליטי, אנחנו נדבר על זה עוד מעט, בקשר לתנור פירוליטי. עכשיו, יש גם מה שנקרא, יש גם מה שנקרא ליבון קל. מה זה ליבון קל? ליבון קל זה שאני מחמם את זה, שאני מחמם את זה לא לדרגה שזה יהיה אדום, אלא לדרגה כזאת שאם אני אשים נייר בצד השני, אז הוא יישרף. בסדר? זה פחות חם. ליבון קל עושים אותו כשזה משהו שבעצם צריך הגעלה, אבל קשה לנו לעשות הגעלה, אז אפשר לעשות לו את הליבון הקל במקום לעשות הגעלה. עכשיו, אם אלה כלים שאנחנו משתמשים בהם רק לדברים קרים, רק לדברים קרים, לא לדברים חמים בכלל, לא צריך לעשות להם לא הגעלה ולא ליבון, לא שום דבר, רק לנקות את זה כמו שצריך וזהו, חוץ משני דברים. דבר אחד, אם אנחנו משאירים בו נוזלים, דברים שהם נוזלים, למשך יותר מ-24 שעות. אם זה משהו שיש בו נוזלים, אז כמו שחזר לנו, זה כבוש, כבוש כמבושר, ואנחנו חוששים שזה נבלע בתוך הכלי, ואז זה בולע, לכן צריך הכשרה. דבר שני, אם זה לדברים חריפים. זאת אומרת, כל מיני כלים שאיתם אנחנו תוכנים, תבלינים, כלים ששומרים בהם תבלינים, כל הדברים האלה צריך להכשיר אותם לפסח, כי זה עלול לבלוע על ידי החריפות של, סליחה, של התבלינים. מה? כוס של קידוש צריך להכשיר אותה, בדיוק מהסיבה הזאת. בגלל שלפעמים יש שם יין, והיין יש בו חריפות, בטח אצלכם בבית, לא? מיץ ענבים, סתם גרייפ ג'וס, שום דבר. בכל אופן, אם משתמשים בזה, אם משתמשים בזה ליין, אז יכול להיות מצב שבשבת נפל לשם פירור של לחם, כן? ודבר שהוא חריף, מבליע כבר במשך, אפילו אחרי 18 דקות לחלק מהפוסקים, אז לכן כלי כזה צריך להכשיר אותו. עכשיו, מה קורה עם כלי כזה שרוב הזמן אנחנו משתמשים בו לדברים קרים? לדברים קרים. אבל לפעמים משתמשים בו גם לדברים שהם חמים. צריך להכשיר או לא צריך להכשיר? מחלוקת בין השולחן ערוך לבין הרמ"א. השולחן ערוך אומר, לא צריך להכשיר. הולכים לפי רוב השימוש של הכלי. הרמ"א לעומת זאת אומר, לא, אנחנו מחמירים, אנחנו חוששים גם לשימוש הזה, גם לשימוש בך, ולכן צריך להכשיר את זה. אשכנזים, מה לעשות? אנחנו פוסקים כמו הרמ"א, צריך להכשיר גם את הכלים האלה שהשתמשנו בהם לפעמים לדבר חם. אוקיי, כלים שאי אפשר להכשיר אותם, אז אמרנו, קודם כל, כלים שאתה לא יכול לנקות אותם לגמרי, כמו שאמרנו, חורים, סדקים, דברים כאלה. דבר שני, כלי חרס שבלעו דבר חם, בדבר חם, לפי הרבה מהפוסקים, בפרט לאשכנזים, כלי זכוכי זה אותו הדבר. אני מדבר בפרט על פסח, רק בשעת הדחק, מתירים להגעיל את זה שלוש פעמים, אבל אחרת אנחנו לא מכשירים כלי זכוכית, אנחנו מחמירים להחשיב אותם כמו כלי חרס, וכלים שכמו שאמרנו שאנחנו פוחדים עליהם, שהם התקלקלו בזמן שנכשיר אותם, גם אותם לא מכשירים לפסח, שמים אותם בצד. עכשיו בואו נעבור ככה מהר על כמה וכמה דוגמאות. סליחה. דבר ראשון, בקבוק לתינוק. איך מכשירים אותו? צריך לעשות לו הגעלה. למה צריך לעשות לו הגעלה? בגלל שהרבה פעמים מחממים אותו עם מה שיש בתוכו במיקרוגל, נכון? ברגע שמחממים אותו במיקרוגל, מייקרוויב, שזה. ברגע שמחממים אותו במיקרוגל, אז יש שם חום בדרגה של כלי ראשון, וצריך להגעיל אותו כדי להכשיר אותו. טוסטר שמכינים איתו לחם, הטוסטר ששמים פרוסות לחם, לא מכשירים אותו לפסח.
למה?
לא מכשירים. מה? למה? אתה רוצה לעשות טוסט ממצה. לא מכשירים לפסח. לא מכשירים אותו. למה לא מכשירים אותו? פשוט. הטוסטר הזה בולע בלי מים. הוא בולע ביבש. טוסטר כזה צריך ליבון חמור. מי שינסה לעשות ליבון חמור, יכול לקנות טוסטר חדש. זה לא עובד. בכל אופן, לכן אנחנו לא מכשירים את הטוסטר, וזהו. קיור, סינק. לגבי הקיור, מה עושים עם זה? אז יש את הקיור שאין איתו בעיה, ויש את הקיור שיש איתו בעיה. הקיור שאין איתו בעיה, זה קיור ממתכת, קיור מנירוזה. הקיור הזה, אין בעיה להכשיר אותו, מה שצריך לעשות זה לשפוך עליו מים מכלי ראשון רותח. זאת אומרת, מרתיחים מים בקומקום ושופכים את זה על הכיור. דרך אגב, תמיד כשמכשירים דברים כאלה, אז צריך לעשות את זה מלמטה למעלה. ולמה? כי אם אתם תשפכו את המים בהתחלה למעלה, אז המים ישפכו על החלק התחתון של הכיור, ואז כשאתם תרצו לשפוך למטה את המים החמים, אז כבר המים האלה יהיו על מים שיתקררו. נכון? סתם פרקטי. לכן מתחילים מלמטה ועולים למעלה. בכל אופן, שופכים מים חמים מקומקום רותח, וככה מכשירים את הכיור, וזה בסדר גמור. עוד דבר נוסף, שגם חשוב להקפיד עליו בעניין הזה, אולי, טוב, שנייה, אולי קודם כל נגמור עם הכיור השני. הכיור שהוא יותר בעייתי, זה כיור מחרסינה. סליחה, יש הרבה כיורים שהם מחרסינה, יודעים מה זה חרסינה? מה? פורצלן? פורצלן. כן, אפשר לך. ודומה לזה. בכל אופן, כיור מחרסינה, הבעיה שבו היא שיכול מאוד להיות שהוא נחשב לכלי חרס. וכלי חרס, אמרנו, זה כלי שאי אפשר להכשיר אותו על ידי הגעלה. הוא לא פולט את מה שנבלע בו. אז יש באמת כאלה שכן מקילים וכן מכשירים אותו, אבל הרבה מהפוסקים מחמירים בדבר הזה, ולכן מה שצריך לעשות זה בעצם ככה. דבר ראשון, מי שיש לו כיור של חרסינה, לקנות או איזשהו כיור פלסטיק שתשימו בו את הכלים של פסח, או איזה רשת או משהו כזה שהוא ככה קצת יותר גבוה מהכיור, כדי שהכלים לא יגעו בכיור. דבר ראשון. דבר שני,
עושים גם הגעלה?
מה? או, נכון. אז מה שעושים חוץ מזה, בגלל שאנחנו לא רוצים שיהיה מצב שיהיו מים חמים בכיור, ואולי הכלי של פסח ייגע בכיור, במיוחד אם זה רק רשת, אז לכן גם לחומרה עושים עירוי מכלי ראשון. כמו שאמרנו קודם, קומקום עם מים רותחים, שופכים על הכיור כדי להכשיר אותו. ומאוד חשוב להקפיד לא לסתום את הפקק של הכיור ולמלא שם מים שהם רותחים. מים שכבר יש בהם יד סולדת, 45 מעלות. לא למלא את הכיור במים האלה, בגלל שבכזה מצב המים יכולים לשחרר משהו מהכיור ולהבליע את זה בתוך הכלי. חמץ ופסח אוסר במשהו, אפילו נותן טעם לפגם בפי הרמה, לא להסתבך עם הדבר הזה. דבר נוסף, חוץ מהכיור. מה? ודאי, ודאי. כמו שאמרנו, לפני הגעלה, לפני עירוי, לפני ליבון קל, כל אותן הכשרות שבאו כדי לפלוט את מה שבלוע, צריך לחכות 24 שעות. בסדר? הדבר היחיד שלא צריך לחכות 24 שעות, זה ליבון חמור. ליבון חמור, אותם דברים שאנחנו עושים להם ליבון חמור, לא צריך לחכות. למה לא צריך לחכות? כי ליבון חמור לא מוציא את מה שבלוע, הוא פשוט שורף אותו. הוא פשוט שורף אותו, וזהו. אז זה לא משנה כמה זמן עבר, זה נשרף. נכון, צריך לחכות 24 שעות. מים קרים אתה יכול להשתמש, אין בעיה. מים קרים אין בעיה, הכוונה היא לא להשתמש בחם. תמיד, כי אז עלול, מה שעלול לקרות זה שמים חמים מהכיור למטה יבליעו חמץ בזה. האמת היא שאם זה, כיור פלסטיק שהוא סותם לגמרי, אז אין חשש, לא צריך לחשוב. שמעתי בעיקר אם זה רשת או משהו כזה. מה?
איך לסתום אותו?
איך לסתום אותו?
פלסטיק, איך לסתום אותו?
לא, בדרך כלל יש להם חור כזה. חמים מסתכלים למטה. לא, טוב, בסדר. עכשיו, עוד דבר שהפוסקים כותבים לגבי החור שממנו יוצאים המים למטה, לביוב. אז שם עלול להיות מצב שיש חמץ. שיש חמץ שנמצא שם בתוך הצינורות, לכן לשים שם מים רותחים וגם חומר פוגם, כמו אקונומיקה או משהו כזה, כדי שאם יש שם חמץ שהוא ייפגם. דבר נוסף, הברזים. גם הברזים יכול להיות מצב כזה שנדבק בהם, נבלע בהם חמץ. יש אפילו כאלה שמחמירים להחליף את הברזים בפסח, אני אצלנו לא נהגו ככה להחליף אותם, אבל צריך להכשיר אותם. מה זה אומר להכשיר אותם? דבר ראשון שצריך לעשות זה לשפוך עליהם מים רותחים, עירוי מכלי ראשון, כמו שעושים לכיור, לעשות לברזים. הרב אובנר כותב עוד דבר, והוא שבזמן שעושים את זה, לפתוח את הברז של המים החמים. עכשיו, מה ההיגיון שיש מאחורי זה? בגלל שיכול להיות מצב שהמים הרותחים פתוחים, הברז עצמו מאוד מאוד חם, ובאותו זמן יכול להיות שמשהו נבלע. ואז זה לא רק בדרגה של עירוי מכלי ראשון, אלא זה כבר יותר חמור מזה, כי הברז בעצמו חם. ברור מה שאני אומר? לא ברור? אם הברז של המים החמים, במיוחד זה בברזים שיש מים חמים אינסטנט, שמיד ברגע שאתה פותח, אז יוצאים מיד מים רותחים. אז הברז מתחמם מאוד מאוד מהר. ואז אם נבלע משהו מהחמץ, אם נשפך על זה משהו מהמרק של החמץ, אז המרק הזה נבלע בברז בדרגה של כלי ראשון. זה כבר לא רק אירוי מכלי ראשון. אירוי מכלי ראשון, הכוונה היא ששפכתי משהו חם מכלי על משהו קר. הברז עצמו אם הוא חם זה כבר יותר חמור. זה דרגה של כלי ראשון. בכל אופן, בין אם זה מובן, בין אם זה לא מובן. אז בכל אופן, ההלכה למעשה בדבר הזה היא שכדאי וחשוב. באותו זמן, אני אומר, במיוחד בברזים, שמיד יש בהם מים חמים ומתחממים מאוד מהר, בברזים האלה, כששופכים את המים הרותחים, גם כן לפתוח את הברז על המים החמים, וככה ההכשרה תהיה גם מבפנים וגם מבחוץ, וזה בסדר.
אבל איך זה פרקטי, אם הברז going down,
כן.
and then,
לא, מעל, מעל.
But even though, I mean, normally what happens is I make a post cafe and the water comes in and then the steam goes up, so is that not a problem?
זה נכון, אבל כשאתה שם את זה גם מסביב, אז המים החמים הם נוגעים גם בכל הצדדים וגם בכל הזה. בלמטה, בחלק התחתון, הנה עוד סיבה למה טוב לפתוח את המים הרותחים. תפתח את המים החמים והמים החמים כבר יחשיבו את זה.
So that, okay, so meaning you just pour it on and open it at the same time. Mm-hmm. And you can use the instant hot
למה? רגע, לא הבנתי. אני לא משתמש... לא, אבל גם בברז את לא תשתמשי 24 שעות למים חמים. אותו דבר. בסדר? כן. לא, אני אומר לא להשתמש במשהו חם 24 שעות. זהו. העניין הוא שלא תהיה, הכיור לא יבלע משהו במשך 24 שעות. מה? חמץ גם מורכב, חמץ גם מורכב, כן, כן. בסדר? כן. להצמיד את זה עד כמה שאפשר. להצמיד עד כמה שאפשר. אפשר, נכון, מה? נכון, לא להשתמש בברז 24 שעות במים חמים. בסדר? אוקיי, טוב, הלאה. רבותיי, מה? כן, חום שהיה צולד, כן. הלאה, רבותיי, יש שייש, כן. מה שאתה לשאול? כן, שייש. מה לגבי השייש? רוב השימוש על השייש זה לצונן, לדברים שהם קרים, לא לדברים שהם חמים. אבל, כמו שאמרנו, הרמ"א חושש גם ל... מיעוט השימוש. אז אם לפעמים שמנו על זה משהו חם, סיר חם ויכול להיות שנשפך ממנו רוטב או מרק על השייש, אז ממילא זה בלע. זה בלע ולכן צריך להכשיר את זה. עכשיו, הדין של שייש הוא גם כן בעייתי, בגלל ששייש גם כן יש איתו בעיה שהוא לא פולט את מה שהוא בולע, יכול להיות שהוא כמו כלי חרס. ולכן ככה, מה שאנחנו תוסקים בדבר הזה, מה? להחליף את השייש. יש כאלה שסתם בלי קשר מחליפים שייש כל שנה. בכל אופן, מה שאנחנו נגיד בדבר הזה הוא ככה. דבר ראשון, וזה בעצם עיקר הדבר שפותר את הבעיות, לקנות, אפשר לקנות, אני יודע, פה בכל הבית או בשיחנות, לקנות PVC. לקנות כזה מין משטח של PVC ולחסות איתו את השיש, ואז זה בסדר גמור. אין עם זה שום בעיה. מה? או, רק שנייה אחת, רק רגע אחד. יש, פעם היו משתמשים בנייר אלומיניום, אלומיניום פויל. היו משתמשים בדבר הזה, נייר אלומיניום עבה, זה טוב, זה בסדר, אבל לפעמים יכולה להיות בעיה. מה יכולה להיות הבעיה? הבעיה היא, הרבה פעמים השיש נרטב. נשפח משהו וזה, ואז המים לפעמים נכנסים מתחת לנייר אלומיניום. ובגלל שהמים נכנסים מתחת לנייר אלומיניום, והאלומיניום זה משהו שמוליך את החום, אם יש משהו חם למטה, אז האלומיניום מעביר את החום הלאה, ואז אם האלומיניום יהיה רטוב גם למעלה, אז יכול להיות שיש משהו שבלוע בשיש, והמשהו שבלוע בשיש עובר דרך האלומיניום אל הסיר, ואנחנו בבעיה. אבל אם קונים PVC, PVC לא מוליך את החום. ולכן זה בסדר גמור, זה הכי טוב שרק יש, פשוט לחסות את השיש ב-PVC. מעיקר הדין גמרנו, לא צריך לעשות יותר מזה שום דבר. חוץ מכמובן לנקות את השיש כמו שצריך, זה ברור, מהחמץ ואין. אבל, הפוסקים כותבים גם כן שכדאי לעשות עירוי מכלי ראשון על השיש. ולמה? בגלל שיכול להיות מצב מה שכיסים עם PVC, אולי אחד מהילדים יזיז את זה בטעות או משהו כזה, ואז משהו מהתבשילים של פסח ייגע בשיש עצמו, וכדי שלא תהיה אז בליעה של איסור, לכן אנחנו גם מגבילים את השיש. יש שיש שבו זה בעיה. זה בעיה כי אם אתה תעשה עגלה מכלי ראשון, אתה באמת תצטרך להחליף את השיש. כן? כי השיש שיחזיק מעמד, הוא יתפוצץ מכזה מין דבר. אם זה כזה שיש, אז לא עושים את זה. פשוט קונים את ה-PVC, מכסים את זה כמו שצריך, וגמרנו. וככה זה מסודר. אוקיי? זה לגבי השיש. היה עוד משהו?
יש מה זה היה משהו
כזה? מה יש? לא הבנתי.
יש חומרו, מה זה היה עושה שום דבר על השיש
שלו? מה זאת אומרת לא עושה שום דבר?
אני עוד... הרבי שלי בבית ה...
כן. זה מה שרציתי להגיד. אם באמת זה שיש כזה שמקפידים תמיד לא לשים על זה שום דבר חם, אין שום בעיה, אפשר, לא צריך לעשות כלום, רק לנקות כמו שצריך וגמרנו, אין מה להתנקות, הכל בסדר.
אבל אם את
בעצמך מקפידה תמיד לא לשים שום דבר חם ישר על השיש, אז גם אם נפל משהו חם, אז אם ישפך משהו בפסח, אז אל תשתמשי בזה. את לא צריכה להשתמש בזה, במה שנשפך על השיש. אבל את הסיר עצמו, הרי את לא תשים ישר על השיש.
אבל בדרך כלל, האוכל נפל על השיש, אם זה חם.
כן.
אז השיש...
נכון, אז זה יכול לבלוע. זה יכול לבלוע. לא, אבל אני אומר, אם תמיד את מקפידה לא לשים סיר חם על השיש, אז גם בפסח את לא תשים סיר חם על השיש, נכון? אז אפילו אם נשפך משהו קודם, וזה נבלע בתוך השיש, אבל הסיר של פסח שתשימי, הרי הוא לא יבלע את זה, כי הסיר הרי לא יהיה ישר על השיש, אז אין בעיה. בסדר? אוקיי, כן.
אמרת, יש אנשים
שבואו,
רק עושים
את הגבל,
זה מותר?
מה זה? כן. כן, יש כאלה שעושים את זה, אני אומר, עדיף גם לחסות. מה?
כדי שלום בית.
שלום בית זה לתתחיל. טוב, הלאה. מה לגבי הקיריים? הקיריים, כן, אוקיי? מה עושים עם הדבר הזה? אז ככה. לגבי הקיריים של הגז, בסדר? יודעים מה זה קיריים, נכון? קיריים של הגז. מה הדין שלהם? הרמ"ט כותב שהחצובות, זאת אומרת הברזלים שמתחת לסירים, צריך ללבן אותם. עכשיו, מה זה אומר ללבן אותם? ללבן זה לא ליבון חמור, אלא ליבון קל. מה הכוונה ליבון קל? אמרנו לחמם את זה עד לדרגת חום, הטמפרטורה כזאת, שאם אנחנו נשים נייר מהצד השני, הוא יישרף. למה? כי בעצם מעיקר הדין לא היה צריך לעשות לזה כלום. בגלל שמה שכבר נשפח מהסיר, מה שכבר נשפח מהסיר, הרי נשרף באש. אז לכן מעיקר הדין בעצם לא היה צריך להחמיר בכלל. והראיה, ראיתם פעם מישהו שיש לו קיריים לבשרי וקיריים לחלבי? לא ראיתם, נכון? כולנו מבשלים תמיד על אותם קיריים, גם בשר וגם חלב. למה? כי אם משהו נשפח, אז הוא נשרף. לא חוששים לזה. אז לפסח אנחנו מחמירים לעשות ליבון קל, ומה זה אומר? מדליקים את הלהבות, פלמס, מדליקים את זה, עד שזה יגיע לכזאת דרגת חום, לכזאת טמפרטורה, שאם אני אשים נייר בצד השני, זה יישרף. יש כאלה שראיתי שהם כותבים שצריך להעביר את כל הברזלים מעל האש, מעל הלהבות. אני לא יודע אם צריך להחמיר בזה עד כדי כך. מספיק שמדליקים את זה ל-20 דקות, חצי שעה, ככה שזה בכזאת טמפרטורה, זה בסדר גמור. מה שאפשר עוד לעשות, אם לא רוצים לעשות את ה...
אם משהו על ה...
מה?
There has to be foil.
אז במקום להכשיר, אם לא עושים את הליבון הזה, אפשר לשים גם כן נייר אלומיניום. אלומיניום פויל, אבל עבה, לשים אותו על הברזלים, וזה גם כן בסדר. הברזלים עצמם שמתחת, מה שהסיר נוגע בו, מה שהסיר לא נוגע בו, הברזלים שהסיר לא נוגע בהם, מספיק לנקות אותם כמו שצריך, וזהו זה. לא צריך יותר מזה שום דבר. חמור. לא צריך. ליבון חמור לא צריך.
Could you explain this point a little bit? Why wouldn't you match yourself?
את מה?
למה זה אלומיניום פויל?
לא, מי שלא רוצה לעשות, אפשר להכשיר.
לא רוצה לשים את
הליבון, לא יודע למה. אפשר ככה, אפשר ככה. שלום בית.
ולמטה מזה, שהסיר לא נוגע, יכול שהאוכל, ממש אוכל יכול...
או, מה לגבי המשטח שנמצא מתחת לזה? מה לגבי הדבר הזה? אז לגבי המשטח שמתחת לברזלים, את המשטח הזה, הדבר הטוב ביותר לחסות את זה בנייר אלומיני. הכי טוב שיש. למה? בגלל שבעצם מה שאנחנו חוששים זה שמשהו, איזשהו רוטב או משהו, יישפך החוצה, ואז זה יחמם את המשטח למטה, ויבואו, יצאו עדים, והעדים האלה הם עדים שיכול להיות שבלוע בהם חמץ, ולכן זה עלול לעצור, אנחנו משתדלים... לכן לחסות את זה בנייר כסף, בנייר אלומיניום, וזה הדבר שהכי טוב. דרך אגב, זה פותר גם את הבעיה של משטח שהוא מזכוכית. כן, יש היום הרבה קיריים שהמשטח הוא מזכוכית, וזכוכית הרי אמרנו, זו בעיה גדולה מאוד להכשיר אותם בפסח, להכשיר לפסח, ברגע ששמים את האלומיניום פויל, גמרנו, זה פותר את כל הבעיות, ואין עם זה בעיה. הברזלים, כן, אמרנו. מה קורה לגבי... סליחה, קיריים חשמליות. כן? יש כאלה קיריים חשמליות בבית. קיריים חשמליות. מה עושים איתם? אז קודם כל, מה שצריך זה את גופי החימום. בסדר, יכולים גוף חימום? אין לי מושג. גוף חימום? מה? גופי החימום בקיצור, גופי החימום, את גופי החימום, כן, את גופי החימום מה שעושים, מדליקים את זה לכמה שעות, כדי שיהיה ליבון לגופי החימום האלה, שאר החלקים של הקיריים, כל מה שבצדדים, שופכים עליהם מים, רותחים, אני אגיד לכם, יותר טוב, לא לעשות את הדבר הזה, לחסות את שאר החלקים וגמרנו. לחסות את שאר החלקים בנייר אלומיניום וזהו, כן. כן. עם מה שמתחת לאיגוד, משתדלים לנקות עד כמה שאפשר. עכשיו, אם זה משהו שהוא ממש צמוד לאש, אז את יכולה להיות רגועה, אש שורפת את זה. זה בסדר. לא צריך לדעת.
יש כאן, לא יודע אם יש את זה פה, אבל
ראיתי
בחול. יש גם כן קיריים שרק תחמים כששמים סבע על זה.
אה.
אז זה, בדרך כלל אמרנו לי, לקנות איזשהו משהו קפה קל.
כי קשה להכשיר את זה.
כן.
אפשר להדליק את זה גם בלי זה. אם באמת אי אפשר להדליק את זה גם בלי זה, זה בעיה. נכון. נכון.
מה עם הפלטה?
מה? פלטה כבר נגיע. כבר נגיע לפלטה. לפני פלטה תנור. הבואי זה, תנור רפייה. מה עושים תנור רפייה? אז קודם כל, התנור הקל ביותר, שאיתו זה הכי בסדר, זה תנור פירוליטי. מה בעצם, שנבין מה שעומד מאחורי זה. בעצם בתנור החמץ נבלע בלי מים, ולכן צריך לעשות לו ליבון חמור. עכשיו, לעשות ליבון חמור לתנור, אז יש תנורים שאפשר לעשות, יש תנורים שאי אפשר לעשות, או בגלל שהם לא מגיעים לטמפרטורה, או בגלל זה יארס. תנור פירוליטי זה תנור שיכול להגיע ל-450-500 מעלות. סלף קלינינג. תנור עם סלף קלינינג. בסדר? סלף קלינינג, בקיצור. מפעילים את זה על התוכנית הזאת, דרך אגב, לא לעשות את התוכנית הזאת כל פעם שרוצים לנקות את התנור לכבוד שבת, אחרת תצטרכו להחליף את התנור, זה מאוד לא בריא לתנור, אבל פעם אחת לפסח אפשר לעשות את זה, ולא צריך לחכות 24 שעות, בגלל שזה ליבון חמור, ליבון חמור שורף את מה שיש בפנים, ואז אפשר לעשות שם, לשים שם גם את התבניות וגם את הרשתות, רשתות, נכון, אפשר לשים את הרשתות, את הכל לנקות בסלף קלינינג, וזה בסדר גמור. תנורים שאין להם סלף קלינינג, הם לא מגיעים לזה. ברגע, אם זה מגיע ל-450 מעלות, כן? 450 דגרי, זה בסדר. זה כבר בדל של ליבון חמור. אוקיי? עכשיו, מה? עם המעבר שיש שם עוד פעם, לנקות אותו כמו שצריך. לנקות כמו שצריך, ואז אתה עושה את זה לזה. מה? למה הם המציאו את זה? מה זאת אומרת? שתוכל לשמור על הפסח כמו שצריך. למה המציאו את זה? אני יודע. אפשר לעשות לזה עוד קצת כסף, אז המציאו.
לא, אבל מי שיצר את זה,
לא יצר
את זה
בשביל שאנחנו... לא, בדי שלא. לא, זה לנקות את הטוב, זה לנקות את הכל. כן, פשוט לנקות. רבוי שי. הזמן שלנו כבר קצר, לא חשבתי שנגיע, בסדר. אני רוצה שנתקדם מהר כדי להשלים את העניינים. לגבי תנורים שאין להם סלף קלינינג, מה עושים שם? אז ככה, אז אותם אלה שטוענים שהכל צריך ליבון חמור, אז זה בעיה. אז לא משתמשים בתנור בפסח, קונים תנור מיוחד, קטן לפסח, טוסטר אובן או משהו כזה, וזהו זה. יש גם כאלה שמחמירים לא להשתמש בתנור בפסח, בגלל שהרבה פעמים יש פירורים של חמץ, בחריצים של הדלתות וכל מיני מקומות כאלה, שקשה מאוד להוציא אותם, ולכן גם כן הם מחמירים לא להשתמש בתנור של פסח. מה עושים אותם אלה שמקילים בעניין הזה? אז ככה, קודם כל, כמובן, מנקים את התנור כמו שצריך, ושמים איזשהו חומר פוגם, איזשהו, לא יודע, איזשהו חומר...
אבן קלינר.
מה? כן, נכון, אבן קלינר זה בסדר. שמים חומר שהוא פוגם כדי לפסול את הפירורים האלה מאכילת כלב, דיברנו בהתחלה, זה הדרך לנקות בעין. מחכים 24 שעות, ואז מה שעושים זה ככה. אלה שמקילים אומרים שהתנור עצמו, בגלל שהוא לא נוגע ישירות, הוא לא נוגע ממש באוכל, מספיק לעשות לו ליבון קל. ומה שצריך ליבון חמור זה רק מה שנוגע ישר באוכל. זאת אומרת, התבניות צריכות ליבון חמור לפי כולם. הרשת זה קצת פחות בעיה, עוד מעט נראה מה עושים איתה, אבל התנור עצמו, בגלל שהוא לא נוגע ישר באוכל, לכן המקילים אומרים שמספיק לזה ליבון קל. אז מה עושים בכזה מצב? אמרנו, מנקים, מחכים 24 שעות, מפעילים את התנור לחצי שעה על המקסימום, הכי חם שרק יש, זה ליבון קל, ואז אחרי זה את כל מה שעלול לגעת ישירות באוכל, מכסים אותו בנייר אלומיניום. זאת אומרת, את הרשת, the racks, מכסים את זה בנייר אלומיניום, יש כאלה שאומרים שגם את את הדפנות, כן, את הקירות בצד של התנור צריך לחסות. אני לא יודע, אני חושב שזה גם קשה לעשות את הדבר הזה. בכל אופן, מה שעלול לגעת ישר באוכל, את זה אנחנו מכסים, ומעבר לזה, זה בסדר. תבניות, כמו שאמרנו, מחליפים. לא משתמשים בתבניות הרגילות לפסח. בסדר, ברור? כן. מה זה? לא. לא צריך.
מה? יש חלון שיש חלון זכוכית.
כן.
דלת של...
נכון. נכון. זה לא עוזר לדלת זכוכית. אם זה לא עוזר לדלת זכוכית, אני לא חושב שזה בעיה. כי זה ליבון חמור ושורף את הכל.
זה גם האוכל לא נוגע בדלת.
מה?
האוכל
לא נוגע בדלת. נכון.
אם זה לא
קורה
כך, אם זה נפתח ככה, ולפעמים שמים אוכל על זה,
כן.
שם,
שם לחסות, כי זה עלול לגעת. נכון? זה מה שאני אומר. כל המקומות שבהם זה נוגע ישר באוכל, שם לחסות. כן. מה? התבניות זה הטרקס, נכון?
הטרקס,
סליחה. התבניות איפה שאתה שם... התבניות. זה טרקס. התבניות, ברור. תבניות, טרקס. התבניות הם הבעיה. כן, הרשת, the racks, זה בדרך כלל לא נוגע ישר באוכל. לכן מספיק. מה?
Or you could ask somebody with a cell
phone, you don't have
anything in your racks.
לא הבנתי. לא, אבל האוכל נמצא בתוך התבנית, הוא לא נמצא ברשת. תלוי, אוקיי. אז לכן את הרשת, תעשה לה ליבון קל ותחסה אותה. תחסה אותה. בסדר? טוב. בואי צאי. פלטה של שבת. פלטה של שבת. מעיקר הדין, פלטה של שבת צריכה ליבון חמור. בגלל שעוד פעם, היא בולעת, בלי מים, ולכן צריך להכשיר את זה כבולעו כך פולטו על ידי ליבון חמור. אבל כל אחד יודע שלעשות ליבון חמור לפלטה, זה להחליף פלטה, ולכן מה שאנחנו עושים זה ככה. אנחנו עושים לה ליבון קל. זאת אומרת, מנקים את זה כמו שצריך, מחכים 24 שעות, ואז מדליקים את זה לשעתיים. ברגע שזה דולק שעתיים, זה מתחמם, יש ליבון קל, ואחרי זה מכסים את זה בנייר אלומיניום, ואז אפשר להשתמש בזה בפסח, אין עם הדבר הזה בעיה. מיקרוגל, מייקרווייב, מיקרוגל, סליחה. אז מה הדין ש...
יכול, בבית אחד אומר, בחור ובנה בפסח, אבל צריך פלטה מיוחד לבשרים חלבים?
לא.
מי שעושה...
לא, לא, לא
צריך.
מה? איש
ששם הקימה שצריך לשאול פלטה של חלבים.
לא, לא, לא. אני אגיד לך מה. אם ראית שנשפך משהו, חלבי על זה, ודאי שאל תשים על זה סיר בשרי. בסדר? אם יש נשפך משהו, אז אל תשים על זה. אבל ככה לא צריך. לא צריך שתי פלטות לזה. כן, אם יש משהו, נכון. מה קורה לגבי מיקרוגל? סליחה. המיקרוגל עובד בצורה כזאת שהחימום הוא לא חימום של הדפנות או משהו כזה, אלא האוכל עצמו מתחמם. ומתוך החימום של האוכל יוצאים עדים החוצה. כשהעדים האלה מגיעים אל הדפנות, אל הקירות או אל הגג של המיקרוגל, בכלל לא בטוח שזה חם. לא בטוח אפילו שזה בדרגה שהיד צולדת בו. עכשיו, יש כאלה שאומרים שכדי להכשיר את המיקרוגל, אז צריך לעשות הגעלה למיקרוגל. לא כדאי. ליבון קל, גם לא כדאי. אז מה עושים עם המיקרוגל הזה? יש כאלה שלא משתמשים במיקרוגל בפסח. הרבה מאוד אומרים שאפשר להשתמש, ומה שעושים זה ככה. כמובן, קודם כל מנקים כמו שצריך, ניקוי יסודי, מחכים 24 שעות, ואז לוקחים כוס עם מים, ומחממים את זה על המקסימום לשתי דקות. מה זה עושה? המים רותחים בתוך הכוס ויוצאים עדים, וכבולעו כך פולטו. זה נבלע על ידי עדים, זה גם נפלט על ידי עדים. אם יש משהו שנבלע בתוך המיקרוגל, ככה מכשירים את זה. לא צריך לשים סבון, יש כאלה שכותבים כן לשים סבון, לא צריך לשים סבון בתוך הכוס, פשוט כוס עם מים, רק צריך לדאוג אם זה כוס זכוכית. אתה צריך לדאוג שהכוס הזאת לא תתרוקן מהמים, כי אחרת אתה פשוט תתפוצץ לכם שם במיקרוגל. מה? או, מיד הגיע לצלחת. זה מה שרציתי לשאול על הצלחת? כן. אם הכוס צריכה להיות כשרה לפסח, קשור למה שאתה שאלת קודם.
זה בעיה,
אבל
עכשיו זה
יחמץ,
זה עכשיו יהיה.
נכון, זה בעיה. עדיף שהכוס הזאת תהיה, כן, שהכוס תהיה כשרה לפסח. כן. מה? כוס קרטון חד פעמי, אבל ככה בשתי דקות כאלה זה מה? כן? יש כוסות שמחזיקות? מצוין. טוב, לגבי הצלחת, לגבי הצלחת של המיקרוגל, לשים איזשהו משהו שיפריד בין האוכל לבין הצלחת, זו צלחת זכוכית. זכוכית אמרנו זה בעיה להכשיר. מה? לא נייר כסף, בשום פנים באופן, לא נייר אלומיניום. לא כדאי. לשים משהו שמפריד. עכשיו, יש כאלה, יש פוסקים, הרב מרדכי אליהו ועוד, שאמרו שאחרי כל ההכשרה הזאת, מותר לשים שם בפסח רק אוכל בכלים סגורים. רק בכלים סגורים. יש כאלה שמקילים בזה ואומרים שלא צריך לשים בכלים סגורים. האמת היא שאני לא כל כך מבין את החומרה הזאת, אבל הם אמרו, אני אומר את הדברים, יש כאלה שמחמירים לחמם דווקא בתוך כלים סגורים. מדיח כלים. מה יש לנו עוד? מדיח כלים, זה מה שעוד נשאר. מה? לעטוף את... כן, בוודאי. נכון, נכון. עכשיו, מה? צלחת של המיקרו, לעטוף אותה, להפריד בינה לבין האוכל. מה? עם מה? אפשר לקחת ניילון נצמד, בדיוק, ניילון. יש ניילון זה שעוטפים איתו אוכל, אז עוטפים עם זה, או לשים משהו מקרטון שיפריד, משהו כזה. אוקיי, רבוי סי, עוד דבר אחרון בעניין הזה, מדיח כלים. dishwasher, מה שנקרא בלשון הקודש. האם אפשר להכשיר אותו, אי אפשר להכשיר אותו, ומה עושים? אז ככה, יש כאלה שטוענים שאי אפשר להכשיר אותו לפסח. למה? הרב יהושע בן מאיר, מי שמכיר אותו, ראש ישיבת שבות ישראל באפרת, הוא טען שהוא מצא אצלו בתוך המדיח, לפנים שם חמץ בעין, וחמץ שהוא ראוי לאכילת כלב, ויותר מלאכילת כלב. בקיצור, מה? מה זה? אכל או לא? יש לו אכל? בכל אופן, הוא ראה שם החמץ, לכן הוא אומר שאי אפשר להכשיר את המדיח, וגמרנו. יש כאלה שטוענים גם שמדיח הוא בדרגה של כלי ראשון, ובגלל שהוא בדרגה של כלי ראשון, לכן צריך לעשות הגעלה, כמו שצריך. והגעלה כמו שצריך, זה מאוד מסובך לעשות את זה במיקרוגל, זה צריך להיות עם אבן, ברזל מלובן. בקיצור, לכן הם מחמירים שלא להשתמש. לעומת זאת, יש כאלה שאומרים שכל מה שצריך שם זה רק עירוי מכלי ראשון, בגלל שבעצם המים מתחממים במקום אחד, ומשם זה עובר למדיח, אז זה לא, סליחה, ממש כלי ראשון. לפי המקילים, מה שאפשר לעשות זה לנקות כמו שצריך את הכל, לנקות את המסננת, כמו מסננת, אני לא יודע?
פילטר.
נכון? לנקות את הפילטר, לנקות אותו כמו שצריך. מהשאריות של האוכל, לחכות 24 שעות, להפעיל את המדיח על המקסימום, להפעיל אותו, התוכנית הזאת, ואם אלה מגשים, אותם מגשים שנוגעים, הפלסטיקים, שנוגעים ממש ישירות באוכל, בשאריות של האוכל של החמץ, אז יש כאלה שמחמירים להגיל אותם במים רותחים, או לפחות לעשות להם עירוי על מים רותחים, אם אי אפשר. מה? אז זהו. אז אני אומר, אם אי אפשר לעשות לזה הגעלה, לשים את זה בתוך המדיח, לשים בתוך המדיח כשמפעילים על התוכנית הזאת, על המקסימום, וזה יוכשר יחד עם זה, מה?
הזמן באנרגיה זה עיקר, להשתמש חד פעמי
שם. גם אפשר, אפשר להשתמש בחד פעמי. אני, האמת היא כזאת, האמת היא שבאמת בגלל שבמדיח יש כמה וכמה בעיות, אז אולי כדאי, אם אפשר, לוותר למשך שבוע על המדיח. יש את הבעל, הבעל עושה את זה מאוד טוב. מה? יש אישה? כן. בכל אופן, לוותר על המדיח ולא להשתמש בו, יכול להיות שהדבר הזה עדיף. זה היה כל מה שדיברנו עד עכשיו. כל מה, מה? מיחם, מיחם מרתיחים בו את המים, מרתיחים בו מים עד למה, ויש את מה?
פלסטיק
יש שבל, פלסטיק וכדומה, שמים אוכל. אז זהו, הבעיה היא במיחמים עם המכסה אלומיניום. מיחמים שיש להם, בוילר, שמחממים בו מים בשבת, אז יש כאלה שיש להם מכסה שהוא מאלומיניום, ממתכת. ויש כאלה שיש כאלה משפחות ששמות על זה את החלה בשבת. נכון? את החלה בשבת. אז מה שצריך לעשות לדבר הזה, מה שצריך לעשות לדבר הזה, עד כמה שזכור לי גם לזה, הגעלה. עושים לזה הגעלה וזה בסדר. מה? עושים הגעלה, פשוט הגעלה. אם אפשר לחסות את זה בנייר אלומיניום, הכי טוב שיש, לעשות הגעלה ולחסות, ואז זה בסדר גמור. מה? הם לא שמים אוכל לא, רק מה את... לא. אם את כן שמה במשך השנה, אתם שמים חלה על זה? לא שמים, זה לא. אין שום דבר. מה? מה, עם הברז? מה שאולי משהו נשפך על זה? אז כמו לברזים, אותו דבר. מה?
זה פלסטיק, זה...
זה יערס מה... זה יערס מה... לא. זה ברז שדר... זה ברז שדרכו יוצאים מים רותחים. זה לא יערס. לשפוך מים רותחים. פשוט לשפוך מים רותחים על הברזים וגמרנו. בסדר? אוקיי. מה? למלא אותו עד למעלה, עד המקסימום שאפשר, ולהרתיח את המים וגמרנו. מה? בסדר? בסדר? אחרי 24 שעות כמובן. רבותיי, עד כאן היה החלק של הפסח הכשר, ועכשיו לחלק של פסח שמח. אז זה יהיה ממש קצר, אבל שלוש נקודות מאוד חשובות. דבר ראשון, נקודה ראשונה, צריך לזכור שאבק, דסט, זה לא חמץ. וילדים הם לא קורבן פסח. בסדר? ילדים לא... אה? מה זה? גם הבא לא קורבן פסח. האמת היא שפעם אחת חבר שלי הגיע לבית של מישהו אחר, ואצלם הבית היה מבריק, כל הזמן האישה ככה, כל הזמן דאגה לזה שהכל יהיה מבריק, אז הוא הסתכל עליו ואמר לו, נראה לי שאתה לא קורבן פסח, אלא קורבן תמיד. בכל אופן, צריך לדעת, לא להיכנס ללחץ מהדברים האלה, חשוב שנגיע לפסח מתוך שמחה. נכון, זו עבודה קשה, לפעמים קורה שמתעצבנים, קורה שקצת כועסים, אבל שבסך הכל שהאווירה תהיה טובה, אפשר לשים מוזיקה טובה ברקע, כדי שהאווירה תהיה אווירה שהיא יפה, אווירה שהיא טובה, וככה לעבוד בשמחה. דבר שני, סיפר לנו הרב נויביר, שכתב את שמירת שבת כהלכתה, כמה זה היה? 15 שנים. אז גרתי בבית וגן, ושמעתי דרשה של שבת הגדול של הרב נויביר, והוא סיפר לנו סיפור, אני מעביר את הסיפור הזה כמו שהוא. הוא סיפר שבא אליו פעם אחת אברך אחד בתחילת חודש ניסן, ושאל אותו, אמר לו, אצלנו בבניין מתחברים לגנרטור של שבת. לא רוצים, הם החמירו לא להשתמש בשבת בחברת החשמל, והם רוצים להתחבר לגנרטור. אז הוא שאל אותו, אמר לו, תשמע, אין לי כל כך הרבה כסף, השאלה אם כדאי להשתדל ולעשות מאמצים כדי להתחבר לגנרטור של שבת. אם כדאי או לא. אז הרב נויביר אמר לנו, אמר ככה, שאלתי אותו, תגיד לי, אתה יודע, עכשיו היה ראש חודש ניסן, עוד מעט חג הפסח, לאשתך קנית כבר מתנה לחג? קנית לה כבר איזה משהו לחג? אז אמר לו, לא. אז אמר לו, אז אם ככה, תוותר על הגנרטור, לך לחנות ותקנה לאשתך מתנה לחג. ושמחת בחגיך, צריך לשמח את כל בני המשפחה, לקנות לאישה מתנה לחג. צריך לשמח. דבר שלישי ואחרון, לא לשכוח, העיקר של מצוות ליל הסדר זה והגדת לבנך. והגדת לבנך זה אומר שאנחנו צריכים להיות יחד עם הילדים ולספר להם את סיפור יציאת מצרים. אפשר לעשות את זה עם סיפורים, עם מצגות, עם חידונים, לא מצגות אלא הצגות. אפשר לעשות את זה עם חידונים ופרסים והכל, ולהעביר לילדים את העניין הזה שביציאת מצרים עם ישראל נולד, זאת הלידה של עם ישראל, וזה יסוד האמונה שלנו, לא לשכוח את הדברים האלה. במיוחד אני חושב שחשוב להגיד את זה לילדים, שהיום שאנחנו נמצאים ברוך השם בארץ ישראל ובמדינת ישראל, אנחנו רואים עד כמה זה כל כך חשוב שעם ישראל נולד ושעם ישראל חי וקיים, ובעזרת השם שנזכה גם, אולי עוד אפילו לפני פסח הזה, גם ללמוד ביחד את ההלכות של קורבן פסח. שור כוח לכולם, שיהיה שבוע טוב.
לאפשר את המקפיא, לא?
מה?
מקפיא גם כן, צריכים לאפשר את המקפיא.
אני צריך לאפשר אותה? למה אתה חושב שצריך להשאיר את המקפיא?
כי יש הרבה לפעמים...
או, אם יש פירורים שנכנסים פנימה, אז כדי לנקות. זה נכון.
אז ככה, אז אי אפשר עד...